בחנוכה, חתנו רבנן, בקפה בכסלו, יומי בחנוכה, תינה עינון, ולא למספד בעון, ולא להתענות בעון. שכשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בת חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס, והדליקו ממנו 8 ימים. בשנה אחרת, קבעום ועשאום, ימים טובים, בעלל והודעה. שואל המהר"ל על דברי הגמרא, ואם תאמר, וכי בשביל שנעשה להם נס בהדלקה, שלא תהיה בטלה ההדלקה, היו קובעים חנוכה? כי מה שחייב להודות ולהלל, זהו כאשר נעשה לו נס, ובשביל הצלתו, ולא בשביל שנעשה לו נס לעשות המצווה. כי אין המצווה הנאה אל האדם. שואל המהר"ל, הרי שאדם מודה ומעלל את הקדוש ברוך הוא, זה על נס שהוא הציל אותו ממוות לחיים. אבל על האפשרות לקיים מצווה שקודם אי אפשר היה לקיים, על זה לא אומרים עלי. אם קודם יהודי לא היה יכול לקיים מצווה כי הוא היה אנוס, לא היה באפשרותו לקיים את המצווה, ופתאום ברוך השם הוא יכול, טוב, אז אתמול הוא לא יכול והיום הוא כן יכול. אונס רחמנה פטרי, אדם שהוא אנוס הוא פטור מהמצווה. אז שואל המהר"ל, מה פתאום על היכולת להדליק נרות חנוכה אומרים הלל? בגלל שמצאו פח קטן של שמן מונח בחותמו של כהן גדול, ואם לא היו מוצאים, מה זה משנה? הלל זה על הנס של המלחמה, על זה ראוי לומר הלל, לא על הפח הקטן בחותמו של כהן גדול. ומהר"ל, אלא הסברו, נעשה הנס בנרות כי היוונים היו מתמים את ההיכל, שכך כוח יוון מיוחד להתגבר על ההיכל יותר מכל האומות. וסימן לדבר, היכל עולה למספרו 65 ויוון מספרו 66, לאורות כי יש למלכות יוון כוח גובר על ההיכל, ובזה מתמים את ההיכל, כי מצד ההיכל בלבד גובר עליו כוח יוון. ולכך שגברו על ההיכל תימו את כל השמנים שבהיכל, ודווקא שמנים, כי השמן הוא מיוחד לקדושה. אני מדלג 2 שורות, ולא נשאר רק פח אחד קטון שהיה מונח בחותם של כהן גדול, כי כהן גדול יש לו קדושה על קדושה, כי כהן גדול נכנס לפני ולפנים הקודשים, וזו קדושה על קדושה. ומצד זה אין ליוונים כוח על ההיכל, ובשביל מעלה הזאת שהיא קודש הקודשים, לא היו יכולים לשלוט יוון באותו פח קטון שהוא בחותמו ובהסתר של כהן גדול. דברי המהר"ל מאוד לא מובנים. המהר"ל אומר, סליחה שאני קצת צרוד, על היום יורצייט, שיעור לאבי, 6.5 שעות רצוף, אז זה השאריות, תקף זה יעזור בחזרה. אומר המהר"ל, כאשר היוונים עומדים מול עם ישראל, ליוון יש כוח מול קדושה, מול ההיכל שמסמל קדושה מול קודש קודשים, אין להם כוח. פח קטן בחותמו של כהן גדול רפריזנט, מסמל קודש קודשים. מול זה הם לא הצליחו, מול הקודש הם כן הצליחו, כי הם נכנסו לקודש, תימרו את הקודש, אבל מול קודש קודשים אין להם כוח. ולכן כשמצאו את הפח הקטן בחותמו של כהן גדול והדליקו את המנורה, אז ההודעה היא לא על היכולת לקיים את מצוות הדלקת נרות. על זה לא אומרים עלי. על מה הייתה ההודעה? על הפח הקטן בחותמו של כהן גדול. כשמצאנו את זה, הבנו שהם לא ניצחו את קודש הקודשים. ניצחו את הקודש, כן. קודש קודשים, לא. אלה דברי המהר"ל. וכמובן, שאלתנו הראשונה, מה הכוונה בדברי המהר"ל של היוונים? יש כוח להתגבר על הקודש, ואין להם כוח להתגבר על קודש קודשים. בכלל, מה זה קודש קודשים? מה ההבדל בין קודש לקודש קודשים? כי נכנסים קצת יותר פנימה, ויש שם את הארון ואת הלוחות, אז מה? איך מודדים קודש קודשים? זה עוד 20 קילוגרם של קדושה? ודאי שלא. אז גם את זה צריך להבין, שליוונים יש כוח מול הקודש, אין להם כוח מול קודש קודשים. בזה אנחנו ניצחנו. מה הכוונה בדברי המהר"ל? שליוונים יש כוח מול הקודש, ואין להם כוח מול קודש קודשים. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, מצאנו בחז"ל, מצאנו גם במגילת אנטיוכוס, במקומות נוספים, שלמעשה היוונים גזרו מיד שהיה להם את הכוח מולנו שלא נשמור שלוש מצוות: שבת, ראש חודש, קידוש החודש וברית מילה. וכך נאמר בקטע השלישי: בהיות זה, כאשר היה דבר המלך נחפז, מצאו איש אשר מל בנו, והביאו האיש ואשתו, והתלו אותם כנגד הילד. וגם אישה אשר ילדה כן אחרי מות בעלה, אשר ילדה בן אחרי מות בעלה, מתאימה לתו לשמונה ימים, ותעל על חומת ירושלים, ובנה מעול בידה. ותען ותאמר, לך אומרים בגריס הרשע, אתם חושבים לבטל מאיתנו הברית אשר קוראת עמנו ברית ברית אשר קוראת עמנו ברית אבותינו, לא נבטל ממנו. שבת, ראש חודש ומילה, מבני בנינו לא יוסר. ותפל בנה לארץ, ותיפול אחריו, וימתו שניהם כאחד, ורבים מבני ישראל אשר היו עושים כן בימים ההם, ולא שינו ברית אבותם. אז הנה לנו במפורש, עומדת אותה אישה עם בנה בן שמונה ימים ואומרת, חבל על הזמן, לא יעזור לך כלום. אנחנו לא מבטלים לא שבת, לא ראש חודש ולא מילה. שאלתנו השנייה היא, מה מיוחד במצוות האלו שדווקא אותם ביקשו היוונים שנבטל? שבת, ראש חודש וברית מילה. מעניין, הם לא ביקשו שנבטל תלמוד תורה. זה לא הייתה הגזרה העיקרית. הגזרה הייתה שבת, קידוש החודש וברית מילה. מה עומד מאחורי המצוות האלו שדווקא אותם ביקלו היוונים? אלה הן שתי השאלות שבהן אנחנו מבקשים לעסוק, הולכים עוד מעט לאורות החנוכה, גם השבת, גם שבת הבאה. אז דבר טבעי שנקדיש שיעור שלם לסוגיה הזאת, ונראה פה דבר פלאי פלאי פלאים שיורד עד אלינו לאורות החנוכה שלנו. שוב, בקיצור נמרץ, המהר"ל מגלה לנו, מלמד אותנו, שהניצחון שלנו מול היוונים היה שאנחנו ניצחנו בקודש הקודשים. הם ניצחו באופן זמני את הקודש, את קודש הקודשים הם לא ניצחו, וזה הפך בחותמו של כהן גדול. כהן גדול לא נותן הכשרים על שמן, על יין או על כל דבר אחר. פח בחותמו של כהן גדול בא לסמל, ללמד שניצחנו במלחמה על קודש הקודשים. מהי אותה מלחמה על קודש הקודשים שניצחנו את היוונים? ושאלה שנייה, מה מיוחד במצוות שבת, קידוש החודש וברית מילה שדווקא אותם ביקשו היוונים שנבטל? אז כדי לברר את העניין, נתחיל לאט לאט וננסה להבין ראשית מהי בעצם מצוות השבת. מה מיוחד בשבת? כל שבת בבוקר לפני ברכת הגפן על קידוש, מנהג ישראל לומר פסוקים שעוסקים בשמירת שבת, בזכירת שבת. וכך בקטע הרביעי מהפסוקים שאותם אנחנו אומרים, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. נאמר את זה במדרש בקטע החמישי, ששת ימים תעבוד, זו מצוות שבת. לא מבין, אדם הולך לעבודה ביום ראשון, ביום שני, זו מצוות שבת? איך זה מתחבר? איך זה מתקשר? אני מבין, אם מצאתי דבר טוב היום, מחר, אני שומר את זה לשבת. אבל איך העבודה בימי השבוע זו מצוות שבת? דבר נוסף, בפסוקים הנוספים שאותם אנחנו אומרים לפני קידוש, בקטע השישי, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בני ובני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. אז מה נאמר? ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. איך עושים שבת? מכינים אוכל. זה לא לעשות שבת, זה להתכונן. למה זה לא נקרא לעשות שבת? כי בין אם נכין אוכל לשבת, בין אם לא נכין, שבת נכנסת בחמש, היא יוצאת בשש. אף אחד בעולם לא יכול לעצור את השבת מלהיכנס ואת השבת מלצאת. אז מה הכוונה לעשות את השבת? איך עושים שבת? אז הספורנו באמת מרגיש בקושי הלשוני מה זה לעשות שבת. אומר הספורנו בקטע השביעי, ושבו בני ישראל את השבת בעולם הזה, לעשות את השבת ביום שכולו שבת. מי ששומר את השבת פה יעשה אותה שם. טוב, אבל אם בכל זאת אנחנו מבקשים לעשות את השבת פה, פשוטו של מקרא, לא עולם הבא עכשיו, אלא אנחנו פה בעולם הזה, אז מה הכוונה לעשות את השבת? אז יש פה דבר פלאי פלאים. כשהקדוש ברוך הוא פוגש את משה רבינו, הפעם הראשונה במדבר בסנה, הוא אומר לו בקטע השמיני, ואתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם, ואתה לך ואשתחך אל פרעה ורוצה את עמים לישראל ממצרים. אומר משה, ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. אומר רש"י, מי אנוכי בקטע השני, מה אני חשוב לדבר עם המלכים, או כמו שכתוב במקומות אחרים, קודש ברוך הוא, אני לא ספיקר, לא לידר, שלח מישהו אחר, מה אתה רוצה ממני? וגם אם תעשה אותי מנהיג, אחד שיודע למשוך אחריו אמונים, אם אתה שואל אותי הקדוש ברוך הוא, זה טעות להוציא את ישראל ממצרים כל כך מהר. אתה יודע למה? זה עם שיש לו מנטליות של עבדים. יותר מ-200 שנה, תוציא אותם כל כך מהר, והם לא ידעו מה עושים עם חופש, זהו, זה הסוף שלהם. תהיה קטסטרופה נוראה. אם אתה שואל אותי הקדוש ברוך הוא, אני הייתי מציע לפחות שנה פלוס מינוס להכין אותם לחירות, להכין אותם מה עושים כשמחר אין אדון מצרי על הראש, איך בכל זאת שומרים על סדר יום. לכן כך אני חושב, אבל הקדוש ברוך הוא, אתה הרי שולח אותי, אין לי ברירה, ראית, ניסיתי להתווכח וזה לא עזר לי, אני הולך, וכשאני אדבר עם פרעה אני אומר לו בדיוק מה אני חושב. אני מבקש 3 ימים ללכת לעבוד את אלוקי השמיים והארץ, שאותו אנחנו עובדים ובו אנחנו מאמינים. זה לא טריק לברוח, אלא זה מה שאני מרגיש. ונראה, אם אחרי 3 ימים העם הזה יודע מה זה חופש, איך מסתדרים כשלא עובדים לפרעה ולעבדיו, יופי, נשאר בחוץ. אם לא, הקדוש ברוך הוא, אחורה פנה, חוזרים מחזרה למצרים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה רוצה לומר לפרעה, תגיד לו מה שאתה רוצה, מה שאתה מרגיש, ואתה תראה איך העם הזה בזמן קצר יודע לעבור מעבדות לחירות. הם לא צריכים שנה או יותר להכין אותם לחופש, הם ידעו מיד איך מסתדרים עם זה. ואז מה קורה? יוצאים ממצרים. בהתחלה העם קצת בלחץ, יצאו מהר בחיפזון, אחרי כמה ימים שוב בלחץ, כי המצרים יאחורה. בפעם הראשונה שעם ישראל הרגיש רגוע כשהמצרים מתים על שפת הים. אבל התורה לא אומרת שהמצרים מתים, בתורה כתוב וירא ישראל את מצרים. אמרנו כבר הרבה פעמים, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, מסביר הנציב, עם ישראל ראה את המהות, את האסנס של מצרים מת, נגמר הסיפור שנקרא מצרים. עכשיו אז ישיר משה ובני ישראל פעם ראשונה מרגישים בני חורים. וכשזה קורה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, למוישה, מה אמרת? כמה ימים אתה צריך כדי לבדוק אם העם מסוגל להתמודד עם חופש? 3 ימים. עכשיו זה מתחיל. איך אומרת התורה מיד אחרי זה? ויהיו 3 ימים במדבר. בסוף 3 הימים אומרת התורה, שם שם לו חוק ומשפט. כותב רש"י בקטע העשירי, שם שם לו במראה, נתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם. ומה המצווה הראשונה שקיבלנו? שבת. מה אמרת משה? בקטע התשיעי, ואף אם חשוב אני מה זכו ישראל שיעשה להם נס. זאת אומרת, כל כך מהר להוציא אותם חס וחלילה, משה לא מקטרג על עם ישראל, הוא אומר זה מסוכן לעשות להם כזה נס כל כך מהר, ונכין אותם, צריך להכין אותם. הנה עכשיו תראה איך בזמן קצר העם הזה כולו מוכן לחירות. איך? דרך המצווה הראשונה שהם קיבלו, שהם נהיו בני חורין. מהי המצווה? שבת. דרך המצווה הזאת אתה תראה איך העם הזה נהיה בן חורין ויודע מה זה חופש. בסוגריים, לפני שנסביר את שבת, רק שנבין איזה עוצמה יש לשבת. השנה, בראש השנה, היום הראשון היה בשבת, היום השני ביום ראשון. בשנה הבאה עלינו לטובה, אותו דבר בדיוק. זה דבר נדיר שבמשך 5 שנים, 4 פעמים מתוך 5, יום ראשון זה שבת. וכתוב על זה בארוך לנר ובעוד קדמונים, אם יום ראשון של השנה זה בשבת, או זאת תהיה שנה מצוינת, או רחמנא ליצלן שנה קשה מאוד. בית המקדש הראשון והשני נחרבו בשנה שהיום הראשון של ראש השנה היה בשבת. ואם רוצים, יש רשימה ארוכה מאוד ולא כאן המקום להאריך. מספיק בית מקדש ראשון ושני שנחרבו כשראש השנה היה בשבת, ביום הראשון. זה או-או. מה פירוש הדבר? אומר הארוך לנר, בסוגריים, זה לא לפנינו, משל נפלא. למלך, שאחד משריו בגד, העביר אינפורמציה לאויב, החליט המלך לתלות אותו על העץ. אשתו של אותו שר הייתה עובדת בארמון, היא הייתה תופרת. וכשהיא שמעה את זה, היא באה למלך, בכתה, התחננה, ובסופו של דבר הסכים המלך לא להרוג את אותו שר. כמובן הוא לא יכול להישאר בתפקיד, אבל הוא יישאר בחיים. שנה אחרי זה שר אחר, אותו דבר, בגד, העביר סודות לעם אחר. אשתו הבינה שהדרך היחידה להציל את בעלה, לעשות כמו האישה הראשונה. בעל המלך בוכה, מתחננת, שום דבר לא עוזר. תולים אותו בעיר. אחרי זמן ניגש אחד הקרובים של המלך, אומר לו, יסביר לי המלך, למה את אשתו של השר השני שבכתה והתחננה שמעת, ואת האישה של השר השני לא שמעת? הראשון כן, השני לא. אומר המלך פשוט, שניהם מגיע להם כליה לעץ. אלא מה? האישה של השר הראשון הם כזה זוג נחמד, הם כל כך אוהבים אחד את השני, הם כל כך מתנהגים יפה אחד לשני, אז מילא הוא מגיע לו לקלוט אותו על העץ, אבל לא פתאום מגיע לאשתו. למה היא אשמה? הזוג השני, מה אתה לא רואה? תראה איך הוא מכה אותה, תראה איך היא נראית, בשבילה אם יקלו אותו זה יהיה הצלה. הארוך לנר מביא את המשל הזה. אותו דבר כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לכל יום יש בן זוג. באה השבת ואמרה הקדוש ברוך הוא, מי הבן זוג שלי? אמר לה, עם ישראל הבן זוג שלך. אז כאשר קורה ויש קטרוג בשמיים והעם חייב לשלם ביוקר, באה אישה השבת, אומרת הקדוש ברוך הוא, אולי בכל זה, היא בוכה, היא מתחננת, אומר הקדוש ברוך הוא בסדר, כי הקדוש ברוך הוא רואה שהקשר שלנו עם השבת הוא כל כך חזק, הוא כל כך טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, מה השם השבת? אז בזכות השבת מצילים את ישראל. אבל כשאין קשר, ודואפים בשבת, וזורקים את השבת, והשבת זה יום לטריקים. אומר הקדוש ברוך הוא, יותר טוב לשבת שתישאר לבד, ולפחות לא יחללו אותה, לא יפגעו בה. לכן, כשיום הדין זה ראש השנה בשבת, אז כאשר נמצאים ביום הדין זה פחד פחדים, ולפעמים זה לא פשוט, אבל אם יש קשר טוב עם השבת, באה השבת ואומר את הקדוש ברוך הוא, אבל מה אני אשמה? אתה יודע איזה חברים אנחנו, אתה הרי מכיר אותנו טוב, אז מה אני אשמה? אומר לה הקדוש ברוך הוא, הצודקת, בזכותך אני משאיר את העם. יותר משישראל שמרו את השבת, השבת שומרת עלינו. אז כשמבינים את זה, ובשנה הבאה עלינו לטובה, זה אותו דבר בדיוק כמו בראש השנה הקודם. אז בואו ננסה ללמוד מה זה שבת, שניצור את הקשר באמת קרוב. שבת זה לא ברייק, זה לא לישון, זה לא רק לנוח. שבת זה יום שיש לנו כלים מיוחדים לבדוק מה עשינו במשך השבוע. אם במשך השבוע השתדלתי, עשיתי דבר טוב, אני מעביר אותו לשבוע הבא. עשיתי דבר רע, לשבת יש כוח לתת לי לראות את מה שאני עושה במשך השבוע בצורה אמיתית. ואם זה לא טוב, אני אשתדל שבשבוע הבא יהיה יותר טוב. הרעיון של השבת זה לתת כוח, קדושה, אמת ויופי בשבוע. זה שבת. לכן, כמה נפלא שלעולם בלוח שלנו, בלוח העברי, לעולם אין שבת אחרי שבת. מה זאת אומרת? הרי לעולם אין שבת אחרי שבת. יש באמצע שישה ימים של עבודה. פשוט, שבת בתורה זה לא רק בשבת. ראש השנה זה גם שבת. שבתון. יום כיפור זה שבת שבתון. שמיטה ושבתה הארץ. ארבע פעמים מופיע בתורה שבת. בשבת, בראש השנה שבתון, ביום כיפור שבת שבתון, ובשמיטה. לכן לעולם יום ראשון של ראש השנה לא יכול לחול ביום ראשון, לא עדו ראש, כי אם ראש השנה יום הראשון ביום ראשון, זה שבת אחרי שבת. אין שבת אחרי שבת. צריך לפחות יום שבו האדם יכול לעבוד, האדם יכול לפעול בכל מיני דברים שהוא עושה ביום יום שלו, ואז יגיע היום המיוחד שיעצור את האדם, הוא יוכל לבדוק מה הוא עשה, אם זה טוב ממשיכים הלאה, אם לא משתדלים לתקן. וראש השנה לא יהיה גם ביום ד', כי אז יום כיפור יהיה ביום שישי. אין שבת אחרי שבת. ביום כיפור, אם ראש השנה יהיה ביום ו', אז יום כיפור יהיה ביום ראשון. אין שבת אחרי שבת. שיודעים כך להבין את הכוח של השבת, אז כל השבוע נהפך לשבת. איך נאמר בקטע 11, וספרתם לכם ממחרת השבת יום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות. שבע שבתות, לא שבע שבתות, שבע שבועות. לא, כל שבוע נקרא בלשון תורה שבת. אם אני יודע לחבר את מה שאני עושה בשבוע עם השבת, אז הכל מתברך ומואר מהשבת. לכן כשהתורה אומרת ששת ימים תעבוד, זו מצוות שבת. כי אם אין את העבודה כלשהי שקודמת לשבת, חסר בשבת. כי כל עניינה של השבת זה לבדוק אם העבודה שלי הולכת ביחד עם עבודת השם, או העבודה שלי זה פה, עבודת השם זה שם, ופעם בזמן אנחנו נפגשים לכמה דקות. או שזה דבר אחד. אז זה ששת ימים תעבוד, צריך להיות מחובר לשבת. אם אדם לא עושה כלום במשך השבוע, שוכב במיטה, לא עושה כלום, מגיע השבת, הוא שומר שבת, הוא לא עושה שבת. כי לעשות זה מתוך המלאכה. כך עושים את השבת. בזה השבת מתגלת בגדלותה, בעוצמתה. ולכן, נלך צעד קדימה. ירושלים עומדת להיחרב. אף אחד לא יכול להיכנס, אף אחד לא יכול לצאת. הגנצטרים, הבריונים, סגרו את השערים, לא נותנים לאף אחד לצאת. בחוץ, כל הצבא של רום, של רומי נמצא מסביב. מחליט רבן יוחנן בן זכאי, גדול הדור, חייבים לעשות משהו. אבל איך יוצאים? הוא הודיע לתלמידים שיגידו, רבן יוחנן בן זכאי נפטר. בירושלים מוציאים אותו החוצה, דרך זה הוא מצליח לצאת ולעמוד לפני ראש הצבא. וכשהוא עומד מולו, הוא אומר לו, עוד מעט יגיע מישהו מרום ויודיע לך שאתה נהפך להיות המלך. אמר לי בקטע ה-12, מי זלזינה ואם היא שחרינה משדרנה. וכך קרה, מישהו נכנס והודיע לו את זה. הוא כל כך התפעל, הוא אומר לו, רבי, תבקש מה שאתה רוצה, אני נותן לך. מי זלזינה ואם היא שחרינה משדרנה אלא באי מיני נידי ואתן לך, תבקש אני אתן לך. אמר לי, דבר ראשון מה הוא ביקש, תן לי יבנה וחכמיה. שמע את זה רבי עקיבא, כעס. מה רבי עקיבא משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, מה עשית? לא יכלת לבקש, קח את כל הצבא שלך הביתה, תחזור איתם ביחד לרומי. מה אתה מבקש, אצבע שאפשר לבקש את כל היד? תשובה היא, כי רבן יוחנן בן זכאי ידע, ירושלים תיחרב. זה שאלה של זמן. אם לא היום, עוד כמה שנים. מה שצריך היום לעשות, זה לבנות גשר בין חורבן לגאולה. הגשר נמצא איפה? ביבנה. כי ביבנה, תמיד היו רגילים לומר בקטע ה-13, מרגלה ופומה יהודי רבנן ביבנה. אני בריאה וחברי בריאה. אני מלאכתי בעיר ומלאכתו בשדה. אני משכים למלאכתי ומשכים למלאכתו. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, כך אני אינו מתגדר במלאכתו. שמה תאמר, אני מרבה והוא ממעיט. שנינו, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אומר רש"י, שני יהודים, אחד עובד, אחד לומד, מלמד. שמה תאמר, החיים שלי יותר עשירים, כי אני הרי לומד ומלמד, ומה אתה עושה? עובד? לא. החיים שלנו בדיוק שווים. אחד המרבה ואחד הממית. בלבד שיכוון ליבו. זאת אומרת, יש לנו מטרה אחת בחיים. והיא להביא כבוד שמיים. איך? כל אחד באריה שלו, כל אחד בשדה שלו, בפילד שלו. אם כל אחד זוכר שתפקידו זה להביא כבוד שמיים, אחד המרבה ואחד הממית. אותו דבר בדיוק. אומר רבן יוחנן בן זכאי, זה המפתח לגאולה. כשיש הרגשה כזאת, כולם מתחברים ביחד. כולם משלימים אחד את השני. ומאיפה הוא למד את זה? מישעיהו הנביא, בגאולה העתידה, בקטע 14, אומר הנביא, קדוש ברוך הוא יבנה את ירושלים עם כל מיני סוגים של אבנים. אני אסוערה לא נוחמה. הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך ויסדתיך בספירים ושמתי קדקוד שמשותייך ושעריך לאבני אקדח, כל גבולך לאבני חפץ ושמתי קדקוד. מה זה קדקוד? אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא שאמוראים ומלאכים חולקים, לא יודעים מה זה, גבריאל ומיכאל ובני רבי חייא ויהודה וחזקיה חולקים בזה. אחד אמר שואם, אחד אמר ישפה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לאה וכדי וכדי. קדקוד זה זה וזה ביחד. מה זה שואם? האבן ה-11 בחושן. ישפה, אבן 12 בחושן. האבן ה-11 זאת האבן של יוסף. יוסף הוא המשביר לכל הארץ. הוא הביזנסמן הכי גדול בעולם. זה שואם. ישפה, זאת האבן של בנימין. הוא הבן תורה הגדול. בחלקו נבנה המקדש. הוא המסמל של התורה. אז השאלה הייתה, כשיגיע הזמן, בזכות מי הקדוש ברוך הוא יבנה את ירושלים? בזכות מי שלומד תורה כל הזמן? או בזכות אלה שגם עוסקים בדברים אחרים, אבל זוכרים כל הזמן שהמטרה בחיים להביא כבוד שמיים? בזכות מי? לא ידעו. אחד אמר זה, אחד אמר זה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני צריך את שניהם ביחד. צריך לחבר את זה ביחד. ודאי שהתורה תמיד מובילה את הכל, אבל צריך לצרף לשלמות של הכתר גם את מי שמתעסק בדברים אחרים וזוכר להביא כבוד שמיים תמיד. זה מה שמלמד רבן יוחנן בן זכאי בבקשה של יבנה מחכמיה. וזה מה שהגמרא בשבת אומרת לנו, כשאדם אחרי 120 מכניסים אותו לדין, מה שואלים אותו? אמר רבא בקטע ה-16, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה? קבעת עיתים לתורה? אומר רשי בקטע ה-17, אני קורא רשי, לפי שאדם צריך להתעסק בדרך ארץ, שאם אין דרך ארץ, אין תורה. הוא צריך לקבוע עיתים לתורה, דבר קצוב, שלא יימשך כל היום לדרך ארץ. זאת אומרת, התורה זה הדבר החשוב והקבוע, אבל משלבים את זה, מצרפים לזה, כפי שאדם צריך להתעסק בדרך ארץ, שאם אין דרך ארץ אין תורה. וזה אומר רשי, אותו דבר בדיוק, על הפסוק בקהלת בקטע ה-18, ראה חיים עם אישה אשר אהבת. מסביר רשי בקטע ה-19, ראה חיים עם אישה אשר אהבת, ראה ואבן ללמוד אומנות, להתפרנס ממנו, עם תלמוד תורה אשר בידך. תלמוד תורה תמיד בא קודם, אבל אם זה, ראה ואבן ללמוד אמנות. כי יהיו חלקך בחיים, אם עשית כן, יהיה חלקך זה חיים בעולם הזה, להתפרנס מן האמנות, ובעולם הבא, שהגיע את שניהם, משכח התבון. לצרף ביחד. וזה מה שחזל בעבוד רבי נתן אומרים, אהוב את המלאכה כיצד? מלמד שיהיה אדם אוהב את המלאכה, ואל יהיה שונא את המלאכה. למה? כשם שהתורה ניתנה בברית, כך המלאכה ניתנה בברית. שנאמר, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ביום השביעי שבת להשם אלוקיך. אם כך, לפילי פלאים, כל המלחמה של היוונים איתנו הייתה על דבר אחד. הם באו ואמרו, קודש, רוצים ישיבות, אין בעיה. רוצים בתי כנסיות, אין בעיה. רוצים להבדיל אצלהם כנסיות, מנזרים, מסגדים, מה שאתם רוצים. כל אומה והאמונה שלה. אבל איפה עושים את זה? בער למעלה. במקום רחוק. לא ביישוב. מי שרוצה לחזור ליישוב, פה חיים חיים נורמליים. פה אין חיים של תורה, פה אין חיים של מצוות, פה חיים את היום יום. זה הכל. לא מצרפים לזה שום קדושה. ההבדל בין קודש לקודש קודשים הוא, קודש זה חיים שיש בהם קדושה. אבל איך כותב רשי? קדושים תהיו, פרושים תהיו. אדם פרוש. זה דבר גדול. גדול מאוד. קודש קודשים זה היכולת לחבר את הקדושה ליום יום. לצרף אותה. שאפשר יהיה לראות את אותה קדושה יוצאת מהעבודה, מהיום יום שבה מתעסק האדם. זאת הייתה המלחמה. לשמור שבת פירושו של דבר לדעת לחבר את הקודש ואת החול ולהפוך את החול לחלק מהקודש. לא שהחול נהיה הקודש חס וחלילה, אלא ביום יום להכניס קדושה. ברית מילה זו מצווה שמקדשת את היצרים של האדם, חי בקדושה ותארה. זה ברית מילה. אדם כולו גשמי, ברית מילה נותנת לו את הכוח לחיות בקדושה. קידוש החודש זה הכוח של חכמי ישראל לקבוע את הלוח, להחליט מתי ראש חודש, מתי שנה מעוברת. זאת אומרת, כוח שמראה יש לנו שליטה, קונטרול בחומר. אנחנו שולטים בחומר, לא החומר שולט בנו. איך אומר שמה בלעם? הנה עם יצא ממצרים, והנה כיסה את עין הארץ. לארץ יש עיניים. עיניים יוצרים קשר. כשרואים דבר, מקבלים תמונה. זה נשאר. לארץ גם יש עין. בא בלעם ואומר, העם הזה הצליח לחסות את עין הארץ. לא שהארץ משפיעה עלינו, אנחנו משפיעים על הארציות. אנחנו יוצרים קדושה בחומר. זאת הייתה המלחמה עם יוון. פה, על הקודש קודשים הזה, על הדגל שלנו, עם ישראל, שאנחנו ממלכת כהנים, גוי, גוי זה עם, אבל לא סתם גוי, גוי קדוש. גוי יש הרבה בעולם, אבל גוי קדוש, עם קדוש. חיבור כזה, כאן הייתה המלחמה. כאן ניצחנו. הם ניצחו את הקודש, שרפו בתי כנסיות, טימאו את ההיכל, סגרו בתי מדרשות, אי אפשר היה להתעסק בתורה, אי אפשר היה לקיים מצוות, אבל המלחמה הייתה של כל אמא יהודיה. היא ידעה בדיוק מה זה ברית מילה, היא ידעה בדיוק מה זה שבת, והיא ידעה בדיוק מה זה קידוש החודש. ואותו אמא עומדת שם על הגג ואומרת לו, חבל על הזמן, מה אתה חושב? אם אני לא פה, אז עם ישראל לא פה. עם ישראל זה נצח נצחים. אנחנו לא מרימים ידיים. זאת הייתה המלחמה. אז כשחזל שואלים, מהי חנוכה? הם ידעו בדיוק מה קרה בחנוכה. זה לא חידוש. הם שאלו מה המהות, האסנס של חנוכה. על מה הייתה המלחמה? על מה היה הקרב? זה שניצחנו אנחנו יודעים. זה שחזרנו למקדש יודעים, אבל על מה? מה עמד מאחורי הכל? פח קטן בחותמו של כהן גדול. הקודש קודשים, הקודש קודשים שלנו, שאנחנו מחברים את בית המדרש, את בית הכנסת, את הקדושה ליום יום. פה היה הקרב הגדול ופה ניצחנו. פה לא הרמנו ידיים. זה היה קשה מאוד. הם ניסו להעביר אותנו מחוקי רצונך, לא נתנו להם. כל זה, נדמה לי, מקופל במכתב מאוד מעניין, שכותב אחד מתלמידיו של הגאון הרב יצחק קוטנר, ראש ישיבת חיים ברלין, זכר צדיק לברכה. אחד התלמידים חוזר משנות לימודים בארץ, שלמד כל היום תורה, מגיע לכאן, ופתאום סדר היום משתנה. תוך כדי שהוא ממשיך לעמול בתורה, הוא גם לוקח כמה קורסים במקצוע כזה, במקצוע אחר, וזה יוצר לו בלבול. הוא לא יודע בדיוק מה קורה כאן. כתב לו הרב וטנר, אהובי חביבי, קטע 21, מכתבך לאחר חזרתך לחוץ לארץ הגיעני לנכון. האמת ניתנה להיאמר, כי הרבה נהניתי מקריאת מכתבך. הנאה זאת צמחה משני שורשים, מפני שתוכן הדברים וסגנונם ערוכים בטוב טעם ודעת, מפני שאינך מתבטא בגילוי לב על הנפתולים, על הסטרגל, על המאבק אשר בנשמתך. כתבת את זה יפה, ואתה מבטא את הרגשות שלך כמו שצריך. והנני בזה להגיד לך, כי לפי דעתי הנפתולים הללו שאינך דן עליהם במכתבך מקורמי בתפיסה מוטט, הרושם הכללי המתקבל מדבריך, כי הנחה פשוטה אצלך, כי סקלר קריר ידע בלייף. למותר להגיד לך, כי מעולם לא הייתי מסכים בשום אופן לדאבל לייף, לחיים כפולים. אמנם מי ששוכר לו חדר בבית לחיות בו חיי תושב, ושוכר לו עוד חדר במלון לחיות בו חיי אורח, בוודאי יש לו דאבל לייף, זה חיים כפולים. אבל מי ששוכר לו דירה בת שני חדרים, ואחר כך יש לו, זאת אומרת קודם הייתה לו דירה בת חדר אחת, עכשיו הוא עבר לדירה עם שני חדרים, יש לו ברוד לייף, לא דאבל לייף. יש לו חיים רחבים יותר. אבל מי שסוחר לו דירה בת שני חדרים, יש לו ברוד לה. זכורני, שביקרתי פעם אחת בירושלים, בבית החולים של דוקטור ולך, מנהל הראשון של שערי צדק, וראיתי כשהוא ניגש לחולה, שעומד להיכנס לחדר ניתוח, ושאל לו על שם אמו, כדי להתפלל עליו, לפני הניתוח. כשסיפרתי את זה לאחד המיוחד, מבין גדוני ירושלים, זכר צדיק וקדוש לברכה, התבטא, כמה צריך לקנות ביהודי זה, שיש לו הזדמנות כל כך גדולה, לשמש כלי שרת לכבוד שמיים. אגיד על עלי האמת אהובי חביבי, האם אמירת פרק תהילים לשלומו של חולה, על ידי הרופא העומד לעשות את הניתוח, האם זה דאבל לייף? האם זה חיים כפולים? ואתה חביבי יקרי, חלילה לך מלראות את עצמך בראי כפול, של חיים כפולים, כל המעריך באחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מעריכים לו ימיו ושנותיו, עד הרבה. כל חייך צריכים להיות בבחינת המעריך באחד. אחד ולא כפל. צר לי מאוד עליך חביבי, אם נקודה זו נעלמת עם ילך. המון נקודות מפוזרות זו תחת זו. בוודאי שיש בהם משום ריבוי. עושים את זה ואת זה ואת זה. זה נראה הרבה דברים. אבל אותו המון נקודות עצמו, שהוא מסודר מסביב לנקודה אחת, העומדת במרכז, הרי זה עיגול אחד. זוהי חביבי חובתך בעולמך, להעמיד במרכז חייך את האחד, את הקדוש ברוך הוא, את התורה, ואז אין עליך לדאוג כלל כפילות. כל נקודה חדשה שתרכוש רק תרחיב את העיגול, אבל האחדות אין עזזה ממקומה. מצטער אני על שלא הבנת את כל זה עד עכשיו, ומתוך צערי ענייני דן אותך לקו זכות. כי רק מצב רוח של רגע שם בפיך את הדברים אשר כתבת במכתבך. חזק ואמץ חביבי, עלה והצלח יקירי, רחב על דבר צדק, ועשה את כל הצלחותיך לבסיס לריבוי כבוד שמיים. יתפלל להצלחתך יצחקות. הנה, על זה הייתה המלחמה. ליצור בנו את התשטוש. כי כשזה קורה, אז מה קורה? אז כשאדם החליט שמעט מקומו והצלחתו תהיה, אם הוא יהיה רופא גדול, אם הוא יהיה איש עסקים גדול, אז הרבה פעמים יש הרגשה, אז אני בא לבית? טוב, אם אני בא לבית, אז מה אני צריך לעשות? רק א' ב' ג' ד', אבל לא את השאר. כי הרי אני בא לבית? לא, אין דבר כזה. כל אחד צריך להיות בן של התורה, לא הבן של הבית. בן תורה. כשאדם את זה זוכר, והוא מחליט מה שהוא רוצה לעשות בחייו, והוא מצרף לזה את התורה, והתורה דרכה הוא עושה את כל ההחלטות, ולאורה הוא הולך כל הזמן. זה האור של חנוכה. זה האור שעובר מדור לדור אלינו כנחל. לכן בשעה שמדליקים את הנרות אנחנו שרים בקטע ה-22, יוונים נקבצו עליי אזי בימי חשמנים ופרצו חומות מגדליי ותימו כל השמנים. מה זה פרצו חומות מגדליי? אומרת הגמרא בפסחים בפסוק בשיר השירים בקטע ה-23, אני חומה ושדי כמגדלות. מה רבי יוחנן, אני חומה, זו תורה. שדאי כמגדלות, אלו תלמידי חכמים. רבא אמר, אני חומה, זו כנסת ישראל. שדאי כמגדלות, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשים. מה הם רצו לעשות? לשבור את הקשר בין תורה לתלמידי חכמים. תורה ללמוד, למה לא? גם באוניברסיטה לומדים תורה. אבל משם אף אחד לא יוצא תלמיד חכם. תלמיד חכם במובן העמוק זה בא מבית המדרש. במובן הרחב, בא רק מבית המדרש. לחבר את שניהם ביחד, שיראו התלמיד חכם הולך, שניכר בכוסו, בכיסו, בכעסו, בהנהגותיו, את זה לא יהיה. או, אני חומה, זו כנסת ישראל. מגדל, זה בתי כנסיות. בתי כנסיות, בתי מדרשות כן, אבל לא להעביר את זה לרחוב. לא לחבר את כנסת ישראל עם הבית כנסת, עם בית המדרש. זאת הייתה המלחמה. כאן הייתה המסירות הגדולה של חשמונאי ובניו. כאן הייתה המסירות הגדולה של האימהות, של ההורים, שמסרו נפשם על המצוות האלה. שמכוח המסירות שלהם, יש לנו היום את היכולת להתמודד ולקיים את הדברים האלה. זהו חנוכה. כשרואים את אורות החנוכה, ומבינים שתפקידנו בחיים זה להרבות בכבוד שמיים, כל אחד במקומו, כל אחד בעבודתו, כל אחד בחלק שמתאים לו, כשכך בונים חיים, כשכך חיים, אז כולם מתחברים ביחד, אז כל אחד הולך לקבל מהשני מה שטוב בשני, מה שמיוחד אצל השני, וכשמתחברים ביחד זה יחד שבטי ישראל, אז ואי בישור המלך, אז מלכותו של הקדוש ברוך הוא מתגלה. לכן נלך עם ההרגשה הזאת שחזל מלמדים אותנו על מה הייתה המלחמה בחנוכה, ואם נוסיף לעצמנו אור של תורה ומצוות ביום יום שלנו, כל אחד בעיסוקיו שלו, אז מכוח אורות החנוכה נזכה לאור חדש על ציון תאיר במהרה לאורו, ונזכה לאותה קריאה אלוקית שתמיד אנחנו אוהבים לחזור עליה, קומי אורי כי בא אורך, וכבוד השם עלייך זרח.